רדיו סול סימו-אייל, הרדיו של ישראל. סימו-אייל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב חברותיי וחבריי, מאזיניי הקבועים, וברוכים הבאים לחדשים. השעה 5:15 ואנו שוב באולפן 3 ברדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה, רדיו סול. היום יום רביעי, 8 בפברואר, ושוב בתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית. מול המיקרופון בן שפט, עורך ומגיש, ועימי בשידור מיודענו שוקי הטכנאי. מטרת חלון שידוריי השבועיים ברדיו סול בימי רביעי בין 5-6 אחרי צהריים היא לשכנע שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, דהיינו מדינה ליהודים, ולא מדינת יהדות, שרוב תושבי היהודים מסורתיים, מיעוטם יהודים דתיים, וכמובן, כמובן, עברית, דמוקרטית וממלכתית. הערב אקדיש את השידור לכתבת ויינט מיום 1 בפברואר, בשם יולדת ערבייה נאלצה לעבור חדר, הסיבה יולדת היהודיה לא הסכימה לשהות לצידה. גילוי נאות, הכתבה הזאת היא גם פורסמה בישראל היום ובמעריב ובערוץ 14, ולכן החלטנו בשידורי סול לתת לה להקדיש לשעה. ובכדי להכניס אתכם מאזיניי ומאזינות יקרים, אני מקריא לכם מהכתבה עצמה. יולדת ערבייה בבית החולים העמק נאלצה לעבור חדר אחרי שהיולדת יהודיה סירבה לשהות לצידה לאחר הלידה. בעלה של היולדת הערבייה, דוקטור וסים רוק, רופא משפחה במקצוע, אמר כי נדהמנו כשזה קרה, זו התנהגות פסולה. אחרי זה הגיע צוות של בית החולים וטיפל בנושא בצורה מקצועית. בשעות הלילה, סיפר דוקטור רוק ברשתות החברתיות, כי, אני מצטט, ברגע הזה בבית החולים העמק שבו אשתי ילדה, השותפה שלה לחדר מסרבת להישאר איתה באותו חדר בגלל שאנחנו ערבים, לסגור מרכאות. יש לציין כי בית החולים לא היה זה שביצע את ההפרדה בין היולדות. והזוג הערבי החליט לעבור לחדר אחר ביוזמתו לנוכח הבקשה הגזענית של היולדת היהודית. עד כאן הקראת הכתבה. ואתה, אקריא תגובת בית החולים העמק באפולה. שלום בן, זו התייחסותנו. אנו דוגלים ברב תרבותיות ודו קיום בבית החולים בקרב אנשי הצוות והמטופלים. אין ולא תהיה הפרדת מטופלים על רקע כזה או אחר. וגם במקרה זה, המטופלות שהיו באותו חדר אשפוז בהתאם למצבם הרפואי. עד כאן תגובת בית החולים. בהמשך השידור הערב נשמע גם תגובות של חבר הכנסת הרב גלעד קריב מהעבודה, חברת הכנסת נעמה ליזמי מהעבודה, ארגון תג מאיר ומרכז מסוואה לזכויות האזרחים הערביים בישראל. לאחר ששמענו את תגובת בית החולים העמק הסטנדרטית, נשאל, ואני מחכה מאוד לשמוע גם מכם מאזינות ומאזינים. תחזרו אליי בוואטסאפ 053-807-1213 או ישירות בטלפון 03-677-3636. והשאלה היא, האם הפחד הניע את היולדת היהודיה או שלפנינו גזענות לשמה? שאלה שנייה, האם תגובות חברי הכנסת והארגונים מסיטים את השאלה לשדה הפוליטי מסוכן שלא כצורך? השאלה השלישית שנעלה, האם ההפרדות בין יולדות ערביות ליהודיות מתבצעות בפועל בישראל מזה זמן? והשאלה הרביעית, האם ההפרדה בין היולדות הנה התחלת ההפרדה בין השבטים בישראל? ולפני שנצא לדרך, אסביר למה שידורי השני שבו אנו הישראלים והיהודים יוצאים קצת מבוישים. והתשובה לשאלתי היא, משום שסיפור היולדת היהודיה בבית החולים העמק מצטרף לעוד 4 מקרי חוסר סובלנות יהודית-ישראלית כנגד דתות המיעוט שבתוכנו, שיהיו רק בחודשיים האחרונים, שבוצעו מתוכנו ובתוכנו. אמנה בקצרה 4 מעשי ידינו לא להתפאר. שבירת מצבות בבית הקברות הפרוטסטנטי לרגלי הר ציון ירושלים. המקרה השני, 2 מקרים של קריאות כנגד האוכלוסייה הארמנית ברוב הארמני בעיר העתיקה בירושלים. מקרה רביעי, ונדליזם כנגד בית התפילה הנוצרי מרוני במעלות תרשיחא. והמקרה החמישי, ניתוץ פס של ישו בכנסיית ההלקאה על יהודי תושב זר אך בשבוע שעבר. מאזינות ומאזינים, חוסר סובלנות דתית בישראל מדאיגה רבים מאיתנו הישראלים, ואסור לנו לטאטא את הנגע מתחת לשטיח. וקודם שנצא למסע המבייש, נשמע את מרינה מקסימיליאן בשיר עידוד הסובלנות בין אדם לחברו. זה השיר הנכון ביותר לשמוע בשידורי זה היום, ואני מאוד מקווה שנלמד מהשיר של עידוד הסובלנות בין אדם לחברו.
שלה מוכן מטפחת בגד ים, תוך שנייה היא כבר לא כאן. יש מי שרואה, יש מי ששומע, מזהה סימן קטן, יש מי שיודע. הנה שבינינו לנקות כל יום הבא, קמת לי אחר והוא מחמיץ אותה, רק נשאר לו לגלות. יש מי שרואה, יש מי ששומע, קולט רמזים גדולים, יש מי שיודע. הטייס אומר שענן בינינו, אז חכים מעל החוף, יש כפתור של אוטומט שהשתלט עלינו ומסעיד את כל הנוף. פעם קמת לכבודה נשיקות במצח, היום יום הזה נמחק, יש לה אפס סבלנות לאהוב בשקט, לגלות מהמשחק.
אחרי שמרינה מקסימיליאן עודדה אותנו לסובלנות, נעלה לשידור את דוקטור וסים רוק, מומחה ברפואה פנימית ורופא משפחה, וראש המשפחה הערבית שיצאה מחדרה בבית החולים, בעקבות דרישתה של היולדת היהודיה. דוקטור וסים רוק, אתה איתנו?
כן, שלום, ערב טוב.
שלום לך, דוקטור וסים רוק. ולפני שנצא לדרך, אספר לך שהקראתי למאזינות ולמאזינים את כתבת ויינט מיום הראשון לפברואר, כך שיהיו בתמונה. אפרופו, כן. רציתי גם לומר לך שהכתבה הזאת פורסמה במעריב וישראל היום ובערוץ 14. דוקטור רוק, ספר לנו בקצרה, כן. עליך כישראלי ערבי, כאדם, כרופא לכלל אוכלוסיות המדינה, כמה שנות רפואה, ניסיון רפואי יש לך, ואיך אתה כבעל משפחה?
אני יליד נצרת, ואני נולדתי בעצמי בבית חולים העמק.
נולדת בבית חולים העמק?
כן.
יפה.
כן. וגדלתי במשפחה שבה מאוד דיברו על דו-קיום ועל שלום, ויש לי מלא חברים במגזר היהודי, ועבדתי במשך כ-20 שנים בבית חולים העמק בתור רופא במחלקה פנימית, בתור רופא שעבד במיון, וטיפלתי בהמון המון אנשים מכל המגזרים. וזהו.
אני זוכר שסיפרת לי בשיחת קדם שידור שנתקלת בהיותך בבית הקברות. אתה זוכר את הסיפור?
כן.
אתה יכול לספר כדי שאנשים יבינו מי אתה?
היו כמה מקרים רנדומליים לחלוטין שאנשים ביקשו ממני להשלים מניין. פעם אחת בתפילה ופעם אחת בהלוויה. ומאוד שמחתי שפנו אליי. דווקא הרגשתי שזאת פריבילגיה להיות במעמד כזה שפונים אליך ואומרים לך אנחנו צריכים את עזרתך בשביל למלא מצווה דתית. זה ככה מילא אותי בשמחה שיכולתי לעשות משהו בשביל מישהו אחר, מדת אחרת. ומאוד אהבתי שיהדות לא מתחשבת בדת שלי, ושאני יכול להשלים מניין אפילו שאני לא יהודי.
ואיך אתה מעורה בחיי היום כרופא עם שאר שבטי ישראל השונים?
מטפל בכולם, בשמחה, באהבה. אני מתייחס למטופלים שלי כחברים. חלקם הם כמו משפחה שלי. יש לי רופאים שלמדתי איתם בטכניון שאנחנו כמו אחים.
הבנתי, יפה. אתה עוד הלאה בבית חולים העמק?
לא, אני כרגע בהפסקה מבית חולים העמק. אני עושה תת התמחות בגריאטריה בבית חולים פלימן בחיפה.
יפה. טוב, נעבור הבנו את הרקע, דוקטור רוק, ונעבור לשאלה. השאלה, בהכנה לשידור, אני מצטט, אתה כתבת, אתה אמרת ככה, כי הם, בסוגריים, אני הוספתי, הצוות הרפואי בבית החולים העמק, לסגור סוגריים, ועכשיו אנחנו ממשיכים מציטוט שלך, היו בין הפטיש לסדן, ואנחנו הצענו להם פתרון שמנע התלקחות של המצב. כי אותה יולדת אחרי ניתוח, אימה להשתחרר מיד
אם לא יעבירו אותנו חדר אחר. צוותים מסכנים במצבים כאלה. מה אתה בעצם אומר לנו? מה אפשר
הצוות
ללמוד
מסכן.
מזה?
הצוות מסכן, כי הצוות צריך לטפל בשתי חולות, לא בחולה אחת, לא רק באשתי. הוא צריך לטפל גם בחולה השנייה, שהיא חולה בעצמה. ואני לא רוצה לפגוע בפרטיות של הגברת לדבר על המצב הרפואי שלה, אבל גם היא הייתה צריכה טיפול רפואי, והיא מאיימת להשתחרר במידה וישאירו אותנו בחדר. בתור בן אדם שטיפל בחולים ועבד הרבה בתורנויות, אני מכיר את התחושה הזאת, שאתה בתור איש צוות חסר אונים. מה אתה יכול לעשות? להגיד לחולה תשתחררי? ואם אתה משחרר אותה, מה יקרה לה? ומה יקרה לתינוק שלה? ומה יקרה לך משפטית אחר כך? ומה יקרה לך בתקשורת אחר כך? זה מצב שהוא מצב קשה מאוד, ולכן החלטנו, גם מתוך האי נוחות שהרגשנו להיות עם אותה גברת שלא רצתה אותנו בחדר שלה, וגם מתוך הזדהות עם הצוות, החלטנו שאנחנו צריכים לסגת בשביל לאפשר פתרון לסיטואציה שנוצרה.
אז מתי נסגותם בעצם?
מה?
מתי יצאתם מהחדר?
לא, אנחנו יצאנו מהחדר בבוקר. אותה יולדת, אני לא יודע מה ריצה אותה בדיוק, אבל היא התרצתה אחר כך והיא הלכה לישון, והיא לא הציקה לנו יותר, לא באותו ערב ולא בבוקר, ובעצם לא הייתה שום אינטראקציה איתה אחרי זה.
זאת אומרת, רעייתך והחולה היהודיה ישנו זו ליד כן. זו עם, עם וילון כן. מפריד, כן. והיה שקט.
כן, והייתי שמח שלא היינו צריכים להגיע לסיטואציה הזאת עם מלכתחילה, אם היא הייתה פשוט מקבלת אותנו בחדר, אנחנו אנשים מאוד מאוד נעימים, לא הייתה צריכה לקום כל ההמולה הזאת.
אז מדברך אני למד שאין לך דבר וחצי דבר כנגד צוות בית החולים.
בטח
האם
שלא.
האם הבנתי נכון?
לא, נכון, בטח שלא. צוות בית החולים מתנהג בצורה מופתית. קודם כל, כל התהליך שעברנו היה תהליך מופתי. אני מצטער שהצוות היה צריך לעבור את המסיכה הזאת. לא מגיע להם. לא מגיע להם. אנשים באים לעבוד, הם לא באים בשביל להיכנס לטאקל עם אנשים אחרים על דברים לא מקצועיים שבכלל לא קשורים לעבודה של הצוות הרפואי.
הבנו. אז מהבחינה הזאת אנחנו הבנו שבעצם הצוות עשה את שלו באמונה ולא נכנס לנושא. מה הייתה בעצם טענת היולדת היהודיה? מה היא אמרה?
הטענה שלה שהרגישה לא בטוח להיות איתנו בחדר. מה גרם לה להרגיש לא בטוח, אני לא יודע.
זאת אומרת, היה לה פחד?
היא אמרה שהיא מפחדת להיות איתנו בחדר, היא לא מרגישה בטוחה להיות איתנו בחדר.
אז אתה הרגשת איזושהי נימה של גזענות מצידה?
היא לא פנתה אליי, היא לא דיברה איתי, היא לא ביקשה ממני ולא דיברה עם אשתי, לא החליפה איתנו מילים. כל הדיבור שלה היה עם הצוות, אבל די היה ברור מהדיבור שלה וגם מה שהצוות אמר לי, שהיא לא רוצה להיות איתנו בחדר בגלל שאנחנו זוג ערבי. היא מרגישה לא בטוח להיות איתנו בחדר, זה מה שהיא אמרה לצוות.
היא אמרה לצוות שהיא מרגישה לא בטוחה כן. לחלוק עם רעייתך כן. את החדר.
כן. שהיא לא מרגישה בטוח להיות עם רעייתי בחדר ולבלות את הלילה איתה.
ומה היה אמור לקרוא למחרת? אחת מהן היו אמורות להשתחרר?
אני לא יודע מה היו התוכניות של אותה גברת. אותנו שמו בחדר הספציפי הזה להשגחה אחרי ניתוח קיסרי, כי זה היה מחויב לפי הפרוטוקול של המחלקה. אחרת, היו נותנים לי חדר אחר. אני לא ביקשתי להיות בחדר הזה, והייתי שמח לעבור לחדר אחר, אבל הצוות התעקש כי אשתי הייתה אחרי ניתוח. לפי הפרוטוקול של המחלקה, צריכה להיות בחדר מול התחנה.
היולדת היהודיה הייתה חילונית או דתית?
היא לא הייתה אישה דתית, מה היא הייתה אני לא יודע, אבל דתייה היא לא
אבל
הייתה.
דתייה היא לא הייתה.
מהליבוש שלה היא לא הייתה דתייה, אבל שוב פעם, לא היה לי אינטראקציה עם אותה גברת, אז אני לא יודע להגיד לך.
אז מה קרה שלמחרת באתם והחלטתם לפנות את החדר? הרי היא לא ביקשה את זה שוב.
הבקשה שלנו לפנות את החדר הייתה מאותו רגע שהגברת אמרה שהיא לא מוכנה להיות איתנו בחדר. אנחנו לא מרגישים טוב להיות עם אנשים שלא רוצים אותנו.
אבל ביליתם יחד את הלילה.
הסיבה היחידה שבילינו את הלילה שם זה הצורך הרפואי. אם לא היה צורך רפואי לבלות את הלילה שם, אני הייתי מתעקש לעבור לחדר אחר. לא הייתי נותן לאשתי לבלות את הלילה איתה.
אז איך הצורך הרפואי הזה קיבל מענה למחרת?
למחרת כבר לא היה צריך להיות באותו חדר. היה אפשר לעבור לחדר אחר, אז עברנו לחדר אחר. אנחנו לא מרגישים נוח, אנחנו לא מרגישים באופן כללי, לא מרגישים נוח להיות עם אנשים שלא רוצים אותנו. כשאנחנו נמצאים בסיטואציה שאנשים לא רוצים אותנו, אז אנחנו קמים והולכים. אם לא היה צורך רפואי להיות שם בחדר, אני ואשתי היינו אומרים, טוב, בסדר, ביי. אין לנו כל, כלומר, אין לנו רצון להיות עם X או Y שלא רוצה להיות איתנו. יש לנו מספיק כבוד והערכה עצמית לדעת מה אנחנו שווים. אבל היה צורך רפואי להיות באותו חדר, באותו לילה.
ומה הייתה תגובת היולדת היהודיה ברגע שעזבתם?
לא יודע. לא היה לנו שום עניין איתה, זאת אומרת, אנחנו לא, היא כבן אדם לא עניינה אותנו, ולא רצינו להיות באינטראקציה איתה.
דוקטור רוק, שאתה מוציא את המיטה, אתה מוציא את אשתך על מיטתה מהחדר, מה היא אמרה?
אני לא הייתי בזמן שהיא יצאה מהחדר, יום למחרת אני כבר הייתי, אני באתי יותר מאוחר, כי הייתי צריך לעשות דברים במחרת.
ואז המיטה כבר, אז היא כבר עברה חדר אחר.
אשתי כבר עברה לחדר אחר כשאני הגעתי.
אז אתה לא היית נוכח בעת...
לא הייתי נוכח כשהביאו אותה חדר, לא.
יש לי שאלה נוספת, האם אתה יכול להבין את הפחד של המטופלת היהודיה?
האמת לא, כי הפחד הזה נובע מחינוך מסוים, אותי לא חינכו ככה, אז אני לא יכול להבין את הפחד שלה, אבל אני יכול להבין שאם מישהו מתחנך לפחד מערבים או מישהו מתחנך לפחד מיהודים, אז הוא מפחד, כי זה מה שההורים שלו לימדו אותו לפחד, אז הוא מפחד. את הילדים שלי, אני לא מלמד לפחד מיהודים. כשנמצאים בפארק עם ילדים יהודים, אני מעודד אותם לדבר איתם. אני מעודד אותם לבוא באינטראקציה איתם. אני מסביר להם שזה ילדים שמדברים שפה אחרת, שאנחנו חולקים איתם אותה מדינה, אנחנו אזרחים באותה מדינה וכולי וכולי וכולי. אז הם מבינים שאלה ילדים אחרים כמוהם, אותו דבר.
לילדיך יש...
אתה מחנך את הבן שלך לפחד מיהודים, אז הוא מפחד מיהודים, כמו שיש הרבה ערבים שמפחדים מיהודים.
לילדיך יש אינטראקציה עם ילדים יהודים?
כשהם הולכים לפארק, כן, בבית ספר, לא, בנצרת, לא. זאת אומרת, האינטראקציה היא מזדמנת, וחבל שכך.
נכון. שאלה נוספת בנושא היולדת היהודיה, בת כמה היא בערך?
אין לי מושג. אני מניח שהיא פחות או יותר, פחות מגיל 40, כמה, לא יודע, לא התעניינתי לבדוק את זה. גם הייתי יודע, לא הייתי משתף את זה. חשוב לשמור על הפרטיות של אנשים.
ואתה ראית פחד על פניה או מקולה?
אני לא ראיתי את הפנים שלה. אפילו לא ראיתי את הפנים שלה. אני שמעתי את הקול שלה בלבד. והקול שלה לא היה קול של מישהו מפחד. הקול היה קול של מישהו מתנשא. שחושב שמגיע לו לסלק מישהו אחר מהחדר.
הכל לא היה קול
לא היה קול של התנסות.
אלא התנסות.
קול של התנסות של אני יכולה לדרוש את זה, ומגיע לי את זה כי לא יודע מה היא חושבת לעצמה.
אז לא אמרו לה בבית, לא אמר הצוות...
נאמר לה שהיא לא יכולה לבקש.
דקה, דוקטור רוק. מדוע הצוות לא בא ואמר לה, תראו, זה לא בית חולים פרטי.
כמובן שזה נאמר לה, במילים האלה נאמר לה, זה לא בית חולים פרטי, ואז אמרה להם, טוב, אז תשחררו אותי עכשיו. תאר לעצמך את הסיטואציה שאתה צריך לקרוא לרופא תורן, בשעה בחצות, אחרי חצות, רופא תורן מותש, רופאה מותשת, שעושה ניתוחים ומיילדת כל הלילה, עכשיו להתעסק עם שטויות כאלה. בגלל שאותה אישה חושבת שיש לה את הפריבילגיה לבוא ולשחרר את עצמה באמצע הלילה. אז היא שמה את הצוות במצב מאוד מאוד לא סימפטי. ואני רחמתי על הרופאה ורחמתי על האחיות שצריכות להתמודד עם זה. זה לא מצב שצוות רפואי צריך להיקלע אליו.
אתה בהוצאת אשתך מחדרה, אני עשוי לחשוב שאתה פתחת פה פתח ליהודיות נוספות לטעון טענות דומות בעתיד.
תשמע.
ועל זה ענית לי, אם הטענה נגד הגזענות מוצדקת מכל צד שהוא, אז צריך לטפל בזה, ולא במטרה להניש, אלא לחנך. תרחיב בבקשה, דוקטור רוק.
אני לא חושב שצריך לענות לבקשות גזעניות, לא מצד של ערבים ולא מצד של יהודים. אבל
אתה
במטרה
נותן לנו את התחושה שזו הייתה בקשה. אתה אומר לי, אתה נותן לי את התחושה שזו הייתה בקשה, שהבקשה לא הייתה בקשה של הבעת פחד, אלא של התנסות.
הבקשה לא הייתה בקשה של פחד, הבקשה הייתה לפנות אותנו מהחדר, כי לא נוח לה להיות איתנו, ולא הרגשתי שהיא מפחדת ממשהו, כי אנחנו אנשים מאוד לא מפחידים. אני לא חושב שצריך לענות לבקשות כאלה, אבל בסיטואציה שנוצרה באותו לילה, אנחנו לא רצינו לגרום נזק לאותה יולדת בכך שהצוות בסוף נאלץ לשחרר אותה, ולא רצינו לגרום נזק לצוות עצמו, וגם לא רצינו שאשתי לא תוכל לישון באותו לילה.
ובבית שאתם לבד, אתה ורעייתך, מה אתם אומרים אחד לשני? פה הייתה הבעת פחד?
אנחנו כבר עברנו, אנחנו לא מדברים על זה בכלל.
ומה היא חושבת בתוכה?
אשתי, מה היא חושבת שזה...
בתוכה. מה זה היה? הבעת פחד או הבעת עליונות, שאפשר גם לקרוא לזה
שם יותר... זאת הייתה הבעת עליונות. זה לא היה הבעת פחד, אין שום דבר מפחיד, לא היה דבר מפחיד.
אתה אומר עליונות, ותרשה לי לומר אולי גזענות?
כן, גזענות ועליונות. שאני בתור X יכול לבקש מ-Y להתפנות מהחדר בגלל הלאום שלו, כן, זה נקרא גזענות.
זה נקרא גזענות. זאת אומרת, לא היה פה פחד, אתם לא חושבים שהיה פה פחד, אלא גזענות לשמה, עליונות לשמה.
אם היה פחד, הפחד לא היה מוצדק, כן. אני לא יודע מה מפחיד בנו.
אתה, דוקטור רוק, נתקלת בעברך כרופא בהפרדה מגזרית בבתי החולים?
אני נתקלתי בבקשות דומות לבקשה של אותה אישה, ובדרך כלל הצוות נאלץ לרצות אחד מהצדדים, כי אחרת אי אפשר לטפל באנשים. צוותים רפואיים, במיוחד בארגון כמו כללית, לומדים להיות שוויוניים, ולומדים להתייחס לאנשים בשוויונות, ללא קשר לדעת, גזע, מין, נטייה כזאת או נטייה אחרת. אבל כשאתה נתקל בחולה, שבא לקבל טיפול רפואי ואומר לך, אני לא מוכן שרופא X או אחות Y תטפל בי, ואני לא מוכן להיות בחדר עם ערבי, אתה מנסה למצוא פתרון. אתה לא יכול לשחרר את החולה הביתה, אתה לא יכול לזרוק את החולה, החולה הוא חולה. חולה גזען הוא עדיין חולה, וחולה גזען עדיין צריך לקבל טיפול.
ולדעתך...
אני אומר, צריך לחנך אותו, אבל לא צריך להעניש אותו.
ולדעתך לא ניתן...
זה לא מקום שמענישים אנשים.
סליחה. ולדעתך לא ניתן להעמיד את החולה, את היולדת על מקומה, לבוא ולומר, זה לא בית חולים פרטי, זה בית חולים...
זה מה שהצוות ניסה לעשות, אבל כשהיא מאיימת שהיא רוצה להשתחרר, שהשחרור שלה מסכן אותה ואו את התינוק שלה, אני אישית לא מוכן שהיא תשתחרר. אני אישית מוכן להתקפל, ואני אישית מוכן להתפנות מהחדר על מנת שאותה אישה תוכל לזכות בטיפול רפואי, כי אני רופא.
כי אתה רופא.
ורופא חושב אחרת מאדם מהיישוב. כל החינוך שלך הוא לשמר חיים, גם אם אתה צריך לשלם על זה מחיר. אז אתה משלם את המחיר בשביל שהבן אדם שמולך לא יסבול או לא יחיה או ימשיך לחיות. ככה זה החינוך שקיבלנו בתור צוות רפואי.
יש לי שאלה נוספת אליך. האם דבר כזה היה יכול גם לקרות אם המצב היה הפוך?
אני לא מתאר לעצמי. אני לא נתקלתי בסיטואציות כאלה. אני לא חושב ש... אני לא נתקלתי בסיטואציה. האם ייתכן? ייתכן. אני לא נתקלתי בסיטואציות כאלה שנשים ערביות או חולים ערבים לא רוצים להיות עם יהודים בחדר. לא ראיתי דבר כזה. לא, אולי מישהו יבוא ויספר שכן, אני לא הייתי נוכח למצב כזה.
הבנו. תאמר לי, אתה מכיר תופעות כאלה בחייך, כפי שאני קראתי בדמרקר בשני לדצמבר, ששם הדמרקר מעלה כתבה שאומר, מי שמביא את הכסף, אנחנו באים לקראתו. מה שמתדלק את ההפרדה במחלקות היולדות. משרד תסתכל, הבריאות... תסתכל,
מחלקת יולדות היא מחלקה ייחודית. אני לא רופא נשים, אז אני לא יכול להעיר על זה.
אתה לא יודע.
מה שאני מכיר במחלקות פנימיות שיש לך שלושה חולים וארבעה חולים בחדר, קשה לייצר הפרדה. אבל כשיש לך מחלקות יולדות, במיוחד ב- 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 במחלקות מודרניות, שיש לך שתי חולות בחדר או, או חדרים בודדים, יותר קל לייצר הפרדה. אני חושב שהפרדה זה דבר רע, אבל אתה בתור מספק שירות צריך ללכת בין הטיפות. אין לך ברירה. יש חוזר מנכ״ל משרד הבריאות שאומר אסור הפרדה, ויש את המציאות, ולפעמים המציאות מחייבת הצוותים לענות לבקשות של חולים. אבל כשיש לך שתי חולות אחרי ניתוח קיסרי, ושתיהן צריכות להיות מול התחנה, הבקשה של אותה יולדת לא להיות עם היולדת הערבייה היא לא מוצדקת, כי היא פוגעת בבריאות של היולדת הערבייה. ואם אני לא הייתי רופא ולא היה, לא היה לי ביטחון שלא נשקפת סכנה לאשתי, לא הייתי מעביר אותה חדר.
אולי הייתה לה, לחולה היהודיה בעיה מנטלית בדרך זו שאמרה, אני מפחדת מביקורים גדולים של משפחות גדולות שיפריעו לי את השלווה ואת המנוחה בחדר בהיותי בעל המיטה.
הוסבר לאותה אישה שאשתי אחרי ניתוח קיסרי דחוף והיא צריכה לשכב באותו חדר, זה לא עניין אותה, אוקיי? זאת אומרת, היא לא הביעה אמפתיה ואו חמלה כלפי אשתי. חוץ מזה, היא לא מכירה את אשתי. ולנו אין משפחה גדולה ואין לנו הרבה ביקורים. גם המדיניות של בית החולים לא מאפשרת ביקורים גדולים. גם כשבאו לבקר את אשתי, לא אפשרו לאנשים להיכנס למחלקה. זאת אומרת, יש מדיניות ברורה של בית החולים לא לאפשר. אז הטענה הזאת שהערבים עושים חפלות וערבים מביאים הרבה אנשים לתוך החדר וזה בלה בלה, זה שטויות, כי הבית חולים לא מאפשר את זה.
אני מנסה לשים את עצמי במוחה של אותה יולדת ושואל את עצמי, מה היה לה בעצם לומר? היא פחדה מהביקורים?
אני לא יודע, אתם יכולים לפנות אליה, תאמין לי, תפנו אליה ותשאלו אותה. אני חושב שמגיע לה להביע את דעתה ומגיע לה שישאלו אותה ומגיע לה להגיב. אז אתם יכולים לפנות אליה ולשאול אותה, אני לא יודע מה היא חושבת.
דוקטור רוק, אני עשיתי שני צעדים לכיוון, אבל נתקלתי בחומת ברלין, הייתה חומה נמוכה.
אם אותה אישה רוצה לבוא לתקשורת ולתת את הצד שלה של הסיפור, היא מוזמנת, זאת מדינה דמוקרטית. אני גם אשמח לשמוע את הצד שלה של הסיפור. אנחנו כל הזמן מספרים את הצד שלנו. בבקשה שתבוא ותספר את הצד שלה, של הסיפור. אם היא מרגישה מקופחת, או מרגישה שמישהו פגע בזכויות הדמוקרטיות שלה, אז בבקשה שתבוא ותגיד, פגעו בזכות הדמוקרטית שלי, אני הרגשתי מאוימת, אמרו, עשו, הראו, הצביעו. בבקשה. זאת זכותה.
אתה מדבר כרופא פגוע?
לא, אני לא פגוע. ממש, ממש לא פגוע. הסיבה שאני מדבר בתקשורת לאנשים שפונים אליי, זה אולי להעלות מודעות לעניין הזה, ואולי לגרום לכך שהתופעה הזאת תהיה פחות שכיחה. יהיו פחות מקרים כאלה. כי אני הבנתי מהחיות שעובדות במחלקה שזה לא הפעם הראשונה ולא הפעם העשירית, שהבקשות האלה חוזרות על עצמן כל הזמן. אנחנו במדינת ישראל, האזרחים הערבים במדינת ישראל, אזרחים של המדינה הזאת מאז קום המדינה, ומגילת העצמאות של מדינת ישראל מדברת על שוויון לכל האזרחים של המדינה. וזה לא בסדר להפלות אוכלוסייה שהיא אזרחית במדינה הזאת על בסיס גזעני. אפילו לא אזרחים. אפילו תיירים, עובדים זרים, מהגרים, אנשים שמבקשים מקלט מדיני, אסור להפלות אותם על רקע גזעני, במיוחד היהודים, במיוחד העם היהודי. אסור לעם היהודי לבוא ולהפלות אנשים אחרים על רקע גזעני, לאור כל ההיסטוריה היהודית. אני מופתע מאנשים כאלה שבאים ומבקשים להפריד על בסיס גזעני, אחרי כל מה שהיהודים עברו. זה בלתי נתפס.
מכולך אני שומע, דוקטור רוק, שאתה פגוע. אתה יכול לומר, אני עוד לא הכרתי אותך, אני מקווה לפגוש אותך בנצרת.
לא, אני לא פגוע אישית, תאמין לי, לא פגוע אישית. בכלל לא. בכלל לא. אבל חורה לי.
לא פגוע אולי לב כואב?
לא, גם לא. כואב לי על המדינה, לא כואב לי על עצמי, כואב לי על מה שקורה במדינה הזאת.
מה, אתה לדעתך ישראל עלולה להפוך למדינה, למדינת אפרטהייד חלילה?
מדינת אפרטהייד היא לא תהפוך, הסביבה שלה לא מאפשרת לה. הדינמיקה בעולם לא מאפשרת, אין כיום מדינות אפרטהייד בעולם וכנראה שלא יהיו בזמן הקרוב. אבל הדמוקרטיה הישראלית נפגעת פגיעה עמוקה ממקרים כאלה, ממקרים של גזענות כאלה. זה כן, זה פוגע בדמוקרטיה, זה בסופו של דבר פוגע במדינה.
אז מה
זה לא טוב.
אז מה המרשם שלך כדי לשפר את זה בשיחה אחת של חצי שעה או בשידור אחד?
המרשם
לא
שלי לשפר את זה, המרשם שלי לשפר את זה זה לאפשר יותר אינטראקציה בין ילדים ערבים וילדים יהודים בבתי ספר, בחיי היום יום, על מנת שהאוכלוסיות יכירו אחת את השנייה ויפסיקו לפחד אחד מהשני. זה מה שצריך לקרות במדינה הזאת. צריך להיות יותר ביחד ופחות בנפרד. שזה ההפך ממה שקורה.
אתה אופטימיסט? אתה כאדם אופטימיסט?
אני מסתכל על עצמי בתור בן אדם ריאלי. ואני חושב שהצורך של מדינת ישראל זה לשפר את היחסים בין היהודים והערבים. הערבים במדינת ישראל זה מיעוט גדול, מיעוט שהוא חשוב. מיעוט שיכול לתרום המון למדינה הזאת. אני חושב שהמיעוט הזה כבר תורם המון לכלכלת המדינה.
נכון מאוד. נכון
בצורה
מאוד
מאוד חשובה, נכון. ואני חושב שלביטחון ארוך הטווח של מדינת ישראל, חשוב שיהיה דו קיום חם בין ערבים ויהודים, ולא דו קיום קר כמו שקורה היום.
אני רוצה רגע להחזיר אותנו לתחילת השיחה בינינו. אתה עדיין עובד בבית חולים העמק פעם או פעמיים
לא.
בשבוע?
לא, כבר לא. אני כבר לא עובד יותר בבית חולים. לא.
חשבתי שאולי דנת אותם לכולה.
מה?
אולי חשבת, אתה דן אותם בצורה חיובית, כאשר בעצם
בית חולים העמק זה מקום, זה בית חולים מצוין, שנותן שירות לאוכלוסייה מאוד גדולה, שרובה, דרך אגב, רובה היא אוכלוסייה ערבית. והאנשים שעובדים בבית חולים העמק נפלאים. ואני רק מחזק את הידיים של האנשים שעובדים שם, שאני עבדתי איתם במשך המון שנים, ואני מכיר אותם טוב מאוד.
דוקטור רוק, מה אומר לך? השארת אותנו עם לב קצת חמצמץ. נעמת לנו, למרות שהדיון הערב היה מכביד ומדאיג, אך אנחנו מעודדים שעם אנשים שכמוך נצליח לקיים חיים ללא הפרדה מגזרית או פחדי שו. מזל טוב לכם.
תודה רבה.
ואין נחת ובריאות ברך החדש הנולד ובשאר בני משפחתך. יהיה שלום ולהתראות בנצרת לפי תיאום מראש.
תודה רבה לך.
תודה רבה דוקטור. תודה רבה דוקטור.
תודה.
כל טוב לך והרבה בריאות.
תודה.
להתראות.
ביי ביי. ביי.
ולאחר שדיברנו עם דוקטור רוק, אני מבקש להקריא את התגובות השונות, ואתחיל בתגובת חבר הכנסת הרב גלעד קריב. חבר הכנסת גלעד קריב מעבודה הגיב על התקרית היום ואמר, אם בארזים נפלה שלבת, מה יגידו אזובי הקיר? כאשר שרים בכירים מפיצים גזענות ודורשים בהסכמים הקואליציוניים לשנות את החוקים שמונים אפליה והדרה. אין להתפלא על התפשטות הגזענות בחברה הישראלית. התשובה העיקרית לרוח הרעה הזו שנושבת במסדרונות הממשלה הנוכחית היא קידום מסיבי של פעילויות למען חיים משותפים ושיתופי פעולה יהודים ערבים ברמה הקהילתית הלאומית. עד כאן תגובת חברי הכנסת הרב גלעד קריב. חברת הכנסת נעמה ליזימי מהעבודה הגיבה, בזמן שאנחנו נאבקים כדי למנוע גזענות בבית הספר, בחסות הממשלה הזאת היא מתחילה כבר בחדרי הלידה. כשבן גביר וסמוטריץ' מנהלים את הממשלה בפועל, זו התוצאה.
התהליכים כבר בעיצומם. המרכז לזכויות האזרחים הערביים מגיב. הוא אישים בתקרית את שר האוצר בצלל סמוטריץ' ואשתו. ב-2016 נזכיר, הביע שר האוצר כיום וחבר הכנסת דאז סלידה מהעובדה שיולדות יהודיות מאושפזות ליד יולדות ערביות בבתי החולים בישראל. אשתו רויטל אף הגדילה לעשות ואמרה ברעיון, לא נעים לי לשכב עם הערבייה בחדר. מבחינתי, אנחנו אויבים אחד לשני. אומר לכם את האמת, מאזינות ומאזינים, קשה לי להקריא את, את התגובה הזאת. תגובה אחרונה מארגון תג מאיר. לא תג מחיר, אלא תג מאיר. הנאבק בפשעי שנאה. ואומר הארגון, למורשתו הגזענית והדוחה של סמוטריץ' וחבריו, יש לצערנו לא מעט אוהדים. האם היולדת הגזענית יודעת שערביות וערבים נמצאים בפתי החולים כרופאים ורופאות, אחיות ואחים, רוקחים, עובדי מנהלה ותברואה? מה היו אומרים כל הגזענים אם יולדת נוצריה הייתה מסרבת להתאשפז ליד יולדת יהודיה מפולין? לדעתי, כל ארבעת המגיבים או שלא ידעו את העובדות הנכונות שקרו בבית חולים העמק, או שרצו להתעלם מהם. אך היה להם קל להתעלות על מאן דהוא בממשלה הנוכחית, כאשר בעיית ההפרדה קיימת בתוכנו מזדי שנים, ולא נעשה מספיק ללחום כנגדם. עד כאן תגובות, ארבעת התגובות והרעיון עם דוקטור רוק, בעלה של היולדת הערבייה. ובכדי שיקל עלינו קצת, אנחנו נשמע עכשיו את הזמרת בת אל בשירה הכוח לשמוח.
אלוהים תן בי כוח לשמוח גם בזמן הלטה. אלוהים תן בי כוח לשמוח גם בזמן הבעתה. כי כוחי לא נמצא בצפות ולא בפחד, שנהיה טובים אחד אל השני, כי אני אתה ואתה אני. טובים אחד אל השני, כי אני אתה ואתה אני.
מאזינות ומאזינים, חזרתי אליכם. בתחילת השידור נשאלתי שאלות, ועכשיו הבמה היא בעצם עברה אליכם. ואני מבקש לדעת מכם את התשובות לשאלות הבאות. בידכם להפונות את תשובותיכם או בוואטסאפ 053-807-1213, או בטלפון ישיר לדבר איתנו פה באולפן 03-677-3636. השאלות הן בעצם נוגעות אלינו, אלינו הישראלים היהודים. מה דעתכם? האם הפחד הניע את היולדת היהודיה מלבקש את היולדת הערבייה לעזוב את חדרה, או שלפנינו עליונות, גזענות לשמה? זו השאלה הראשונה. אם אתם שואלים אותי מהעיתונות, העיתונות כתבה בכתבות גזענות בבית החולים העמק. אני משאיר את השאלה הזאת לשיקולכם, צלצלו אליי, נדבר על זה. והשאלה הנוספת היא, האם תגובות חברי הכנסת והארגונים לא היו פשוטים מדי, ובמקום להיכנס לנושא עצמו, הם הסיטו את השאלה לצדה הפוליטי המסוכן שלא כצורך. נכון שנאמרו דברים לא נכונים על ידי חברי כנסת כאלה ואחרים, אבל השאלה הייתה איך אנחנו יוצאים מזה לא מבוישים. גם כאן אני מבקש לשמוע את דעתכם. והשאלה השלישית, האם ההפרדות בפועל בין יולדות ערביות ליהודיות מתבצעות מזמי זמן, עשויות להביא את ישראל לידי מדיניות של אפרטהייד חלילה וחס? זו שאלה חשובה מאוד, מאזינות ומאזינים, ואני מבקש מאוד לשמוע את קולכם. ובמידה וקולכם יישמע לאחר סיום התוכנית, תוכלו תמיד לחזור אליי בוואטסאפ, בן שפט, BENSHEFET, ואנחנו נחזור אליכם חזרה בתשובה ולשמוע את דעתכם. עד כאן זה לערב, ולסיום, חברותיי וחברים, הנושא הערב תם אך לא נשלם, והוא כואב ומאיים שלא נהפוך חלילה מדינה למדינת אפרטהייד חלילה וחס. אני קשה לי אפילו לומר את זה, אבל זה עשוי להגיע לידי מצב זה. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET, שימרו מרחק בנסיעה בדרכים, בבית ובכל מקום שתהיו. תודה לשוקי הטכנאי, ולהשתמע ביום רביעי הבא בין 5-6. בשבוע הבא נקדיש את השידור לנושא נעים יותר ואוהב ומחבק, והוא ליום האהבה הבינלאומי שיחול ביום שלישי הבא ב-14 לפברואר. אנחנו ניפגש למחתו ב-15 לפברואר. הישארו עמנו לתוכניתו המרתקת של חברי משה הראל, הנקראת 4x4 בשטח, והוא ידבר אתכם על השלג, על השלג שנופל בגולן, בערי הצפון. יש לו תוכנית מרתקת, מלאה בשלג. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע, דרך הגוגל, ואתם בהזנה. פשוט וקל. שלום שלום, ויש שלום. בתפילה שישראל תהיה מדינה שוחרת שלום בין השבטים השונים בתוכנו, ללא הבדלי דת, מין ולאום. שלום, ולהתראות בשבוע הבא בחיבוקי אהבה. ונסיים בשיר של אחינו המניני, חייבת להימצא דרך אחרת.
עינייך אחות כל מה שלי. רק לרגע להרגיש טיפה טיפה יותר קרוב, טיפה יותר טוב. ניקיתי מעצמי את כל העיר, אז נשארתי מאחור. טיפה יותר קרוב, טיפה יותר טוב.
בימים קשים אני אהיה לך כנפיים, זה בורר לך בתוך הגוף, בכל דמעה שלך משתקפים השמיים. תצאי לגלות משמעות בעולם, תמיד אשאר נאמן. גם אם תעופי רחוק בלי מצפן בכנפיים, אדאג לכוון אותך. תתעוררי, אני מוכן להפוך את הרצפה לשמיים. תעופי אבל קרוב אליי, תשאירי אותי כמו שאף שתמיד תמיד תמיד מחזיק אותך. בדיוק שנייה לפני שאת עולה את משחררת אותי מידייך, וזה בסדר לגלות עולם, אני תמיד אעיר את פחדייך. תצאי לגלות משמעות בעולם, תמיד אשאר נאמן. גם אם תעופי רחוק בלי מצפן בכנפיים, אדאג לכוון אותך.